שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והנושא של התוכנית הפעם הוא החזית האזרחית במהלך מבצע שומר החומות, ועוד סוגיות שקשורות בחוסן, במעבר משגרה לחירום, וההתמודדות של הקהילה ושל המדינה עם מצבים אלה. המבצע האחרון, מבצע שומר החומות, הבליט את החזית האזרחית בעיקר באזור יישובי עוטף עזה, שהפכו להיות מוקד, פעם נוספת, מוקד של לחימה, עקב החשיפה שלהם לירי תלול מסלול ולאיומים נוספים מהרצועה, ובהם כלי טייס ושייט בלתי מאוישים, השלכה של חומרי נפץ, ועוד כהנה וכהנה סוגיות מהסוג הזה. אנחנו רוצים לדון בצד האזרחי של ההתמודדות עם המשבר, עם המבצע הזה, מעבר לסוגיות הביטחוניות צבאיות, ולשם כך כינסנו כאן את האורחים שלנו, דוקטור מאיר אלרן, שהוא ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית במכון, דוקטור כרמית פדן, עמיתת מחקר במכון, חוקרת חוסן לאומי וחברתי, ומצטרפת אלינו גם מרב וידל, מנהלת מרכז החוסן במועצה האזורית אשכול. שלום ותודה רבה לכולכם שהצטרפתם אלינו. תחילה אנחנו רוצים לדון במושגים המרכזיים שישמשו אותנו לניתוח הסוגיה הזאת של החזית האזרחית במהלך מבצע שומר החומות. ונתחיל איתך מאיר, כמבוא לעניין הזה אנחנו רוצים לדון קודם כל בתפיסה של החוסן כאסטרטגיה להתמודדות עם משברים או הפרעות למיניהן. מה הדברים העיקריים שצריך לומר בהקשר הזה?
ובכן, חוסן זה מושג מאוד שגור, אבל הרבה פעמים המושג שעומד או התוכן שעומד מאחוריו הוא הרבה פחות ידוע. אני רוצה להגיד בקצרה ובצורה ברורה את הדבר הבא. חוסן מדבר על היכולת של כל מערכת, למשל קהילה, למשל מדינה, למשל עסק, להתמודד עם משבר, הפרעה, משבר חמור כמובן, ולקיים שלושה דברים עיקריים. היכולת לקיים, א', רציפות תפקודית תוך כדי האירוע, שתיים, התאוששות מהירה וחזרה על הקו המקורי של היכולת והתפקוד של המערכת, ודבר שלישי, לצמוח מתוך המשבר. ככל ששלושת הפונקציות האלה מתקיימות, ככה החוסן של המערכת הינו יותר גבוה. וזאת השאיפה שלנו, ליצור מצב על ידי עבודה ממושכת לאורך זמן, שכל המערכות שנמצאות בתוך אירוע של פגיעה, של הפרעה, יגיעו ויקיימו את שלושת היעדים הללו.
ומה מגשר בין משברים כמו משבר הקורונה, למשברים כמו האסון במירון, לבין הנושא שבו אנחנו נעסוק עכשיו בפודקאסט הזה, מבצע שומר החומות מהבחינה הזאת?
מה שמחבר את כל ההפרעות, לתופעה גנרית שכל ההופעות מביאות להנחתה ולהנחתה חריפה של היכולות התפקודיות של המערכת. והמטרה של כל הרעיון של החוסן הוא ליצור מצב שההנחתה הזאת או הירידה הזאת, בדרך כלל ירידה כלולה ומהירה, אוקיי? תתעיין על ידי זה שבעצם יהיה התייצבות והתרוממות מהירה חזרה לתוך המערכת הנורמטיבית, הנורמלית, ואפילו מעבר לכך.
ברור. כרמית, אני רוצה לשאול אותך עכשיו על חוסן קהילתי או חברתי, כאסטרטגיה להתמודדות של קהילות עם מצבי חירום מגוונים, וגם פה יש הבחנה בין כמה מרכיבים.
אוקיי, אני רוצה להתייחס לדברים שמאיר דיבר עליהם בהקשר של החוסן. אני רוצה להגיד קודם שחוסן הוא עניין מורכב. זה לא שאני יכולה להגיד יש לי או אין לי, אלא אני צריכה להתייחס להיבטים השונים שמרכיבים את החוסן שאנחנו מדברים עליו. אז אם לדוגמה ניקח את מבצע שומר חומות, שהוא מרכז הדיון שלנו היום, אז אנחנו כן יכולים להגיד שמבחינה החוסן התפקודי, אז החוסן במבצע הזה בא לידי ביטוי ברמה תפקודית סבירה, אפשר להגיד. אנחנו יכולים גם לדבר על רמה תפקודית סבירה בגלל מספר סיבות. קודם כל, משך המבצע היה קצר באופן יחסי, 11 יום ולא יותר מזה. הציבור באופן כללי התייחס למערכה הזאת כמערכה מוצדקת, כן הייתה תחושה של ביטחון בציבור מכיפת ברזל. גם מערכות ההתראה של פיקוד העורף היו משופרות לעומת מבצעים קודמים, וגם ההנחיות של המיגון של פיקוד העורף היו מאוד מפורטות ומדובררות בתקשורת. אבל מול כל אלה, מול החוסן התפקודי הזה, אני רוצה להעמיד את החוסן הנפשי. כי אני חושבת שבעצם תושבים, בטח ובטח בעוטף עזה, נכנסו למבצע הזה אחרי, הייתי אומרת, תקופה מאוד ארוכה, תקופה של 20 שנה של טראומה מתמשכת, אפשר להגדיר אותה באופן הזה. קודם כל, שלושה סבבי אלימות לפני מבצע שומר חומות, ועם מבצע שומר חומות אנחנו מדברים על 4 סבבי אלימות בתוך 12 שנה. שנתיים של טרור בלונים ואפיפונים והפגנות שיבה על הגדר, הסלמות מדי חודשיים שכללו כמובן ירי תלול מסלול, וכמובן שנה נוספת של משבר הקורונה שהיה נחלת כולנו. כל המרכיבים הללו בעצם מותירים את התושבים בעוטף עזה בכוחות נפש מדוללים, הייתי אומרת, בוודאי בהשוואה לשאר אזרחי ישראל, וכפי שאמרתי קודם, גם כאלה שנושאים איזושהי טראומה מתמשכת. עכשיו, ההתמודדות הנפשית הזאת שעומדת לפתחם של רבים ביישובי העוטף, היא עכשיו אנחנו יודעים גם ממנת חלקם, לא רק של תושבי העוטף, אלא גם של התושבים, גם של ערים, כפי שאמרת, ובראשם כמובן אשקלון ואשדוד, ובעצם הם מביאים לידי ביטוי את מה שאנחנו קוראים מחיר החוסן, שזה בעצם, אני מגדירה אותו כקרב שבא אחרי המבצעים השונים.
ברור. מהם המרכיבים העיקריים של חוסן כהגדרתך?
כשאנחנו ככה, הספרות בדרך כלל אוהבת להציג בין 4-5 מרכיבים עיקריים שבונים את החוסן הקהילתי. שחוסן קהילתי, אני רק אגיד שזה בעצם, הייתי אומרת, מתייחס יותר לגורמים שאנחנו אוהבים להגיד, הגורמים הרכים, שהם בעצם, אפשר לומר, גם לצד אותו מיגון הגנתי והתקפי, כמובן, של מדינת ישראל, הם, הייתי אומרת, גורם משלים משמעותי שמסייע לתושבים להתמודד עם מצבי חירום ומשבר. אז בדרך כלל נהוג לדבר על מידע ותקשורת, על יכולת ויעילות קהילתית, על מנהיגות ועון חברתי, וגם על מידת הקשר של התושבים למקום שבו הם מתגוררים. אני כן יכולה לומר שמבחינת חמשת המרכיבים הללו, אני מזהה ששני מרכיבים עיקריים במרכיבים הללו נפגעו במהלך מבצע שומר חומות. קודם כל, בכל הקשור להעברת מידע ותקשורת מהמדינה, מהרשויות בכלל המדינתיות אל התושבים, וכמובן המרכיב של התקשורת משחק תפקיד חזק פה, וגם בנושא של מנהיגות גם הייתה פגיעה במרכיב הזה.
ואנחנו עוד כמובן נרחיב על כך במהלך הדיון שלנו. אני רוצה לפנות אלייך עכשיו, מירב, כמי שמנהלת מרכז חוסן במקום שהיה מוקד האימות בחזית האזרחית, מועצה אזורית אשכול. קודם כל, מה תפקידו של מרכז חוסן, לטובת מי שאינו יודע, ואיך מתמודדים עם מציאות כזאת של חירום מתמשך, כמו שאנחנו מכירים אותה, מעוטף עזה?
אז קודם כל, אם אני אדבר על המודל, המודל בעצם לוקח את כל המרכיבים שקרמית וגם מאיר דיברו עליהם, ובעצם מדינת ישראל הבינה ב-2007 שרשויות שמתמודדות עם חירום מתמשך, צריכות שיהיה להם גוף יהודי ארגוני שמפתח, מתחזק את המרכיבים האלה, וצריך לעבוד בזה כל הזמן, ומתחזק את רכיבי החוסן הקהילתי. לא, הוא לא נקרא מרכז לטיפול בטראומה, למרות שאנחנו גם מחזיקים את החלק של המצוקה הפסיכולוגית ומטפלים בטראומה, אבל אנחנו באמת מאמינים, וזה גם הוכיח את עצמו לאורך זמן, שאפשר לבנות חוסן. שאנחנו, אנשים הם בעלי יכולת תחושת מסוגלות, אנחנו יכולים לחזק את זה כל הזמן, והדבר, אני חושבת, שהכי מסדיר את זה, אני תמיד אומרת שהמרכז חוסן הוא כמו חדר כושר. במקום שבו חיים, אנחנו בכלל במדינת ישראל, ועל אחת כמה וכמה בעוטף, האתגרים פוקדים אותנו כל הזמן. האתגרים הם מאוד מאוד רבים. זאת אומרת שהמשאבים שלנו צריכים להיות ברמת אימון ויכולת מאוד מאוד חזקה. ובעצם מה שבאים לעשות במרכז חוסן זה להתאמן על המשאבים האלה, על המשאבים החברתיים, על המשאבים הקהילתיים, וגם מחזיקים את החלק של לתת טיפול ממוקד טראומה, ואנחנו לא צריכים שאנשים יהיו בטראומה, אנחנו רוצים לחזק אותם ולתת להם את הכלים עוד לפני שהם מגיעים לקצה הרצף הזה. אז זה מה שאנחנו עושים, ואני יכולה להגיד שלאורך ה-20 שנה, ואני אי אפשר לקחת את שומר החומות, הוא בתוך הקונטקסט הזה, כמו שקרמית אמרה, מגיע אחרי רצף של 20 שנה, אחרי 2018-19 עמוסות בימי קרב, כמו שקוראים לזה. שנת הקורונה שהייתה מבחינת תושבי העוטף מנוחה, ראינו גם שינוי משמעותי במצוקה הפסיכולוגית בשנה הזאת. היה מין שנה שזה קצת מצחיק להגיד, כי בעצם בשנה שהייתה משברית עולמית, היא הייתה איזושהי שנה של לקיחת נשימה ולקיחת ככה אנרגיות.
ואז הכל מתהפך.
ואז הכל מתהפך. בואו נזכור, ואני חושבת שזה בדיוק, אני חושבת שמאיר דיבר על היכולת לעבור משגרה לחירום והגמישות הזאת, אז שבוע לפני שהתחילה הקורונה, שנכנסנו לסגר הראשון, הסתיימה הסלמה, שהייתה הסלמה של יומיים, מאוד אלימה, מאוד קשה, מאוד שוברת שגרה. היה את שלב ההתאוששות, ואז נכנסנו לסגר. יצאנו בעצם חגגנו את חזרה לחיים מהקורונה, הגענו לשומר החומות. ואז בואו, אני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים, היכולת לעבור משגרה לחירום, השריר הזה, השריר של הגמישות, שהוא כל הזמן עובר, שגרה חירום, שגרה חירום. אני כן יכולה לראות, ואנחנו רואים את זה גם ברמת המדידה וגם ברמת השטח, שלתושבי העוטף ולתושבי אשכול בפרט, בכף המשאבים שלהם, משאבי החוסן הקהילתי מאוד חזקים. זה יישובים כפריים, קהילתיים, הקהילתיות שמה מאוד מאוד חזקה, כל מדדי החוסן שקרמי דיברה עליהם, תמיד שאנחנו מודדים אותם מאוד מאוד גבוהים, זה בכף המשאבים. ולצד האתגרים, יש אתגרים מאוד רבים. אני כן יכולה להגיד שב-2018-19 ראינו ממש החרפה במצוקה הפסיכולוגית. אנשים, מאיר מדבר על רציפות תפקודית, כבר זה לא היו היבטים רק של חרדה, שזה הרוב. בדרך כלל אנשים לא בטראומה באשכול, הם בעיקרם בתגובות חרדה נורמטיביות. אנחנו מדברים על העולם משתגע, הם נורמליים. וב-2018-19 התחלנו לראות כבר יותר סימנים של טראומה כרונית ופגיעה תפקודית. יותר ראינו את זה ב-2018-19. וככה נכנסנו.
וככה נכנסנו למבצע שעכשיו אנחנו ננתח אותו. ואני רוצה קודם לשמוע ממך, מאיר, במבט כללי. אתה התייחסת לזה בדברי הפתיחה, אבל אולי נשמע קצת יותר נתונים על המבצע עצמו. עד כמה בעצם הוא אתגר את החזית האזרחית ביחס למבצעים קודמים? דיברנו כבר, הזכרנו את העובדה שעוד יישובים, ערים, היו בטווח השיגורים האינטנסיביים יותר מבעבר. ויחד עם זאת, כהערכה כללית על 11 ימי הלחימה והשיגורים, איך אתה מסכם את המבצע הזה?
הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד לגבי המבצע הזה מבחינת החזית האזרחית, זה מכפלות החימושים ששוגרו ונפלו במדינת ישראל. ואני רוצה לתת כאן נוסחה מאוד פשוטה. אם בכל הסבבים הקודמים ברצועה, ונוסיף לזה גם כן את מלחמת לבנון השנייה, בחזית של החיזבאללה בצפון, כמות החימושים ששוגרו לעבר ישראל, ביום היו בסביבות 100, בין 100 ל-120. הפעם אנחנו מדברים על 400. למרות שחמאס הם קטנים וכו' וכו', 400. אני רוצה להגיד כבר עכשיו שאנחנו מדברים היום בהערכות לגבי הגזרה הצפונית, אנחנו מדברים על 1,000 ביום. זאת אומרת, לכמות עצמה.
אם חלילה ייפתח.
אם וכאשר, לא, אם אלא כאשר אנחנו תמיד אומרים, כן? בסדר? אוקיי, האופטימי. 1,000. הכמות עצמה פר יום יש לה משמעות אדירה מבחינת כל העניין הזה של יכולתה של החזית האזרחית לתפקד תחת איום כזה או תחת הפרעה מסוג כזה. עכשיו, יש לנו כל מיני מרכיבים נוספים שאפשר להוסיף עליהם. למשל, התוספת של הערים. שימו לב לכך שאשקלון זכתה לביקורים מרבע מכלל החימושים ששוגרו מעזה. רבע למקום אחד. זאת אומרת, זו עיר כבר יחסית גדולה. אשדוד הרבה יותר גדולה, גם היא זכתה למנה ראויה, אוקיי? כלומר, הכמות כאן, לא רק מבחינת המספר השיגורים ביום, אלא גם מבחינת הכנסה של ערים באופן אינטנסיבי לתוך האירוע הזה. אגב, גם גוש דן, אבל גוש דן זכה למנה של כ-120 בסך הכל במבצע. בסביבות 1,000 באשקלון, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שהכמויות הופכות להיות איכות בפני עצמה, או מרכיב בפני עצמו, שצריכים להתחשב בו. וכמובן זה דבר העיקרי שמשפיע מבחינת התמונה המעשית על התושבים, על הקהילות ועל ההתארגנות הנדרשת לעניין זה. מה צריך לעשות בקשר לעניין הזה אולי יותר מאוחר?
בוודאי. קרמית, כשאנחנו מנסים לפרק את זה למרכיבים כמו שאת ציינת קודם לכן, גם ברמת הקהילה, ואנחנו מדברים פה גם על ערים, כמו שציין קודם מאיר, באיזה מצב אנחנו מתחילים את האירוע? איך זה תופס את יישובי עוטף עזה, את הערים, את כלל אוכלוסיית מדינת ישראל?
אוקיי, תראה, אם אני ככה חוזרת למרכיבים שציינתי קודם, וככה מנסה ליישם אותם על שומרי חומות, אז קודם הזכרתי את הנושא של תקשורת והעברת מידע, כאיזשהו מרכיב מאוד חיוני ביצירת חוסן קהילתי, קודם כל משום שמידע ותקשורת שמתנהלים באופן סדיר ומימן עם ומול התושבים מפחיתים את תחושת הלחץ והחרדה שלהם, שיכולים להתלוות כמובן גם לתחושת אי-הוודאות הכללית שאופפת את התושבים במצבי חירום מהסוג הזה. אז בהקשר הזה אני יכולה קודם כל להגיד שהמבצע האחרון, שומר החומות, התאפיין בהרבה מאוד פייק ניוז שזרם ברשתות החברתיות השונות, ואפילו שיבש את היכולת של תושבים באמת לברור את המידע המימן, האם הוא שגוי או מסולף, וכזה שגם בסופו של דבר במידה רבה פעל כדי לעורר שחרדה ולחץ בקרב התושבים. גם חשוב להזכיר שהמבצע הזה נמהל בפייק ניוז של אירועי המחאה והאלימות בערים המעורבות, ולכן זה גם כן היה סוג של מיסוך. דבר נוסף, הפגיעה בעידו אביגל, הילד מסדרות, שנפגע כשהוא היה בתוך הממד שלו, בתוך המרחב המוגן, הייתה מכה מאוד קשה עבור התושבים בעוטף, שקודם כל, כמובן, כל השנים חיו בידיעה שכשהם נכנסים למרחב מוגן, הם כמובן מוגנים. בהקשר למה שמאיר אמר לגבי היקף הפגיעה, אני חושבת ש... הציבור היה, בעיקר גם כמובן מי שחטף את הרקטות הללו, הופתע מהיקף הירי במבצע האחרון. היקפי הירי האלה בעצם טעמו את הערכות גם האלה שהיו בצהל וגם אלה שהיו בידי השבק, אבל מי שהופתע בעיקר מהיקף הירי היה דווקא הציבור והתקשורת. עכשיו, העניין הזה משפיע תודעתית בשני מובנים. פעם אחת על הציבור שחווה כמובן את הירי, ופעם שנייה מהעיסוק התקשורתי הבלתי פוסק, בהיקף הירי, שמוסיף כמובן לחץ על התושבים. ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר שהרבה מאוד פעמים, לפחות אנחנו כשאנחנו חוקרים חוסן כבר לאורך שנים, יש איזשהו דיון שמתקיים מזה שנים במערכת הביטחונית, עד כמה לעדכן את הציבור בתרחיש היחוס. זאת אומרת, עד כמה מה שקוראים במרכאות להפחית את הציבור במה שעשוי לקרות, גם מבחינת היקף ירי, גם מבחינת איומים מורכבים אחרים, לעומת לא לעדכן את הציבור בתרחיש היחוס, ואיך אומרים, נתמודד לכשזה יגיע. שוב, זו סוגיה לא פתורה, ואני חושבת שיש לה חלק במידת ההפתעה הזאת שהציבור חווה בשומר חומות. דבר נוסף שחשוב גם להזכיר בהקשר הזה של תקשורת ומידע, זה תוכנית הפינוי. תוכנית הפינוי ידועה בשם תוכנית המלונית, והתוכנית הזאת ליישובי עוטף עזה, בדיוק יישובי הגדר, ותוכנית הפינוי הזאת באמת במשך 7 שנים עמלו עליה מאז צוק איתן, באמת כדי לייצר מצב שבמצבי חירום כל הקהילה עוברת כיחידה אחת ליישוב מערך, והעובדה שבסופו של דבר המדינה לא נתנה את האישור והתוכנית לא יצאה לפועל, גם היא כמובן פגעה בתושבים, כי בסופו של דבר הם בשלבי עוד הערכות לחירום נסמכו על הידיעה שכשיתרחש מצב חירום הם יכולו להתפנות ויש להם מה לעשות עם העניין הזה. ושוב, זו הייתה אכזבה מאוד קשה ושעוררה גם תסכול בקרב התושבים. אי היציאה של תוכנית הפינוי לפועל, אני חושבת שבמידה רבה גם סדקה באמון של התושבים במנהיגות המקומית. כי המנהיגות המקומית מכרה במרכאות את העניין הזה של תוכנית הפינוי לתושבים, ובסופו של דבר כל מועצה נשארה עם עצמה כדי לתפור את החליפות המקומיות והפתרונות המקומיים לעניין הזה.
אז עכשיו אנחנו נשמע בצורה מפורטת על ההתמודדות של תושבי עוטף עזה, בדגש על מועצה אזורית אשכול, מנקודת מבטך, כמי שבעצם ניהלה את האירוע הזה כ...
חלק של החוסן.
של החוסן, כן. עד כמה אותה מוכנות, או אותם הרגלים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של 20 שנים, עוזרים להתמודד עם מצב כזה, כמו שהוא מתהווה החל מתחילת המבצע, מה מתעורר במהלך המבצע, מבחינתכם, מבחינת צורך, מבחינת אתגר שצריך להתמודד איתו לאורך זמן, ועד כמה המדינה מספקת מענה לצורך הזה?
אז אני רוצה לקחת את הנושא שקרמית העלתה, את תוכנית הפינוי, כמקרה בוחן לפרספקטיבה הזאת של ה-20 שנה.
בבקשה.
תוכנית הפינוי, ההתפנות, היא מבחינת התושבים בעוטף, היא משאב. היא משאב התמודדות, לגיטימי, הכרחי, וששבע שנים הם עובדים, מי שמנהל את תוכנית הפינוי, יש את רמת המדינה, יש את רמת המועצה, וברמת היישוב זה ההנהגה הפורמלית, אבל צוותי מתנדבים, צוותי חירום היישוביים, שעובדים בלפתח את התוכנית הזאת, בלתחזק אותה, בליסוע ליישובים המערכים לאורך בלהתקן רשימות, בלקלוט תושבים ולהכניס אותם לתוכנית הפינוי. הצמיחה שמאיר מדבר עליה. אנשים מגיעים ליישובי גדר ויש צמיחה מדהימה מאז צוק איתן של קליטה. הם מגיעים כי הם יודעים שראש המועצה שלנו תמיד אומר, אנחנו 99% גן עדן ואחוז אחד גיהנום, ובאחוז אחד גיהנום אנחנו נערכים אליו, אנחנו עובדים בזה גם בשגרה להיערך אליו ויודעים, שביום פקודה אנחנו, כל הקהילתיות הזאת שקורית כאן, היא תעבור ביחד כיישוב בצורה מאורגנת, מסודרת, מנוהלת, למקום אחר, כי זה הדבר הנכון לנו. ואחרי שהם עובדים כל כך הרבה שנים ופועלים במוכנות לחירום כדי לבנות אותם, מגיע יום הפקודה, קלטו ככה אנשים, נערכו, והיא לא קורית. וזה משבר אמון מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה לא רק ברמה הלאומית, כי זה האנשים עצמם שפעלו וארגנו. אז זה מביא להם מתחים גם בתוך היישובים, גם של היישובים מול רמת המועצה. יש כאן משבר שזה אחד המרכיבים המאוד מאוד משמעותיים, שיש כאן את זה שאנשים לוקחים אחריות על החיים שלהם. הם מנהלים בעצמם את התוכנית הזאת. ההתעסקות בשגרה, בהיערכות לקראת החירום. אז זה פוגע ביכולת הזאת. באמון של הנה, נתנו לנו משאב, ופתאום עכשיו הוא גם מתחיל להיסדק ברמת התפיסה שלו, לא רק אם הוא קורה או לא קורה. למה הוא לא קורה? כי זה נחשב כבריחה, זה נחשב כחולשה. היו כל מיני פרשנויות, אפרופו במדיה, כל מיני פרשנויות, למה לא קורה תוכנית? ואז זה גם פוגע בתפיסה, כי מבחינת התושבים, תוכנית הפינוי היא משאב התמודדות בונה חוסן. הוא לא חולשה. ופתאום גם זה נסדק. גם בתפיסה הזאת זה נסדק. אז כשאני ככה אומרת על הפרספקטיבה, אז צריך להבין כשקורה החירום בעוטף עזה, אנשים מתכוננים לחירום כמגמה שבונה חוסן. הם מתעסקים בשגרה בניהול מצבי החירום שלהם. אז אם זה משפחה שמתעסקת בניהול החירום, איך יראה התא המשפחתי? ואם זה קהילה עם צוותי החירום היישובים שלה, בלנהל בשגרה ולהיערך ולנהל את החירום כקהילה. כי ככל שיש לנו תפקיד, אז אנחנו יותר מוגנים. אז התוכנית, מה שקרמי דיברה בנושא הפינוי, הוא אישיו מאוד משמעותי שאנחנו נצטרך עכשיו לפתחנו בשלב השיקום, ממש להתעסק בזה, לעשות למידה, לראות איך מחברים, מאחים את השברים האלה שקרו כתוצאה מכך שלא הייתה את התוכנית. הייתה תוכנית אחרת, אבל היא לא התוכנית הקהילתית. למשמעות של פינוי קהילתי, הם לוקחים את כל רכיבי החוסן כשבנינו את התוכנית הזאת של פינוי קהילתי. כי זה לא רק להגיד לאנשים, בואו כל אחד יבחר לעצמו וגם נשלם לו כדי שיוכל להתפנות במצב הזה. ה-20 שנה נותנים את אותותיהם, ואני יכולה להגיד את זה גם ברמת האנשים שאנחנו פוגשים וגם ברמת המדידות חוסן שאנחנו עושים. וכמו שאמרתי, אנחנו לא רואים פוסט-טראומה, ואנחנו לא רואים טראומה כמו שאנשים מדמיינים אותה. מה שאנחנו כן רואים, יש רכיב אחד שחוזר על עצמו כל הזמן, שזה עייפות ותשישות. יש איזשהו הגד של אין לי כוח להתמודד עם מה שהחיים מזמנים לי. עכשיו, זה תשישות, זה עייפות. ואם זה אנשים נכנסים לקורונה ולשומר החומות, אז עכשיו אנחנו בודקים את עולם המבוגרים. מי זה עולם המבוגרים? זה אנחנו, זה ההורים שמגדלים ילדים, דור שלם. זה המורים צוותי החינוך שמחנכים את הילדים שלנו. ואת זה אנחנו צריכים, ושם אנחנו צריכים להשקיע, ואת זה אנחנו צריכים להבין מה ההשלכות של הדבר הזה. ילדים שגדלים היום הילדים שמתגייסים, זה ילדים שלא גדלו במציאות אחרת. עכשיו, מצד אחד, כן, היא בונה חוסן, היא מחשלת, היכולת שלהם להתמודד עם מצבי מעבר משגרה לחירום, עם מצבי חוסר ודאות, אני בטוחה שהיא הרבה יותר גבוהה מכל ילד אחר במדינת ישראל. מצד שני, הדריכות, העוררות, הסימפטומים שכולם אומרים, זה הסריטות של תושבי עוטף עזה, כשפתאום יוצאים, וזה כבר הנורמלי הופך, הלא נורמלי הפך לנורמלי, ופתאום אתה יוצא החוצה ואתה מבין שאתה קצת אחר, אז יש לזה משמעויות, ואנחנו כבר מתחילים לראות את הניצנים של זה בתפקוד בצבא, למשל. עכשיו, אני חושבת שאנחנו בפתחו של הבנה אחרי 20 שנה, מה המחירים, כי זה דור. זה בדיוק דור.
ועכשיו כשאנחנו יוצאים מהמבצע, אבל צריכים בעצם להיערך לבאות, מה לדעתך הדגש בתחום הזה של טיפוח או השקעה בחוסן, השקעה לטווח ארוך, שאולי בעקבות המבצע הזה חידד אצלכם, לא רק אצלכם, כמובן זה גם צריך ללכת למי שמנהלים את המועצות וכמובן לרשויות המדינה. מה לדעתך סביב עניין היעדר ביצוע תוכנית הפינוי צריך להדהד?
זה חזרה לדברים שאנחנו יודעים שהם עובדים. חזרה לפיתוח ההון האנושי, האנשים שמתעסקים בחירום ברמה הפורמלית וברמה של המתנדבים, לשתף את האנשים, אם קרמית דיברה על כמה לשתף ועד כמה למצוא את המינונים, אבל בטח ובטח לא להסתיר מידע שהוא מהותי. אני בטוחה שלגבי תוכנית הפינוי, ברמה הגבוהה, ידעו. אבל ברמת אפילו המנהיגות המקומית, זה לא ידעו. ומרמת המנהיגות המקומית לרמת מנהיגות היישוב, לרמת אותם מתנדבים. אז לשמור את המינון הנכון הזה של השיתוף, של לתת לאנשים כמה שיותר תפקידים. ואני בטוחה, אני כמעט בטוחה, שזה לא פגע במוטיבציה של האנשים להמשיך ולקחת חלק בהתנדבות או בזה, להתעסק בחירום. כי יודעים שזה בסופו של דבר, זה מה שמחזיק וזה מה שבונה את היכולת להתמודד.
מאיר וקרמית, אני רוצה לשמוע מכל אחד מכם את ההמלצה המרכזית שלו בעקבות ניתוח האירוע הזה, ונתחיל איתך קרמית.
תראה, אני רוצה לחזור, גם לקשור את הדברים של מירב, וגם לחזור אפילו לתחילת המשדר הזה, ובעצם לדבר שוב על המורכבות של החוסן. כי בעצם גם מירב בעצם מראה לנו שבעצם חוויית החיים של התושבים בעוטף עזה היא חוויית חיים מורכבת שמתאפיינת בדואליות או בשניות, כפי שהיא אמרה, בין הגיהנום לבין גן העדן. זאת אומרת, בין, הייתי אומרת, הגיהנום שנובע מהמחירים הנפשיים שהתושבים בעוטף נדרשים לשלם בגלל אותם מצבי חירום שנגרמים על רקע בעיקר המצבים הביטחוניים, לבין גן העדן שבאמת נובע מההכרה של תושבים באזור שהם חיים בסביבת קהילה תומכת, שיש בה לכידות חברתית וערבות הדדית, ויש כמובן גם האזור ידוע בחינוך האיכותי שהוא מאפשר, וגם הייתי אומרת ביכולת של הרבה מאוד משפחות צעירות לרכוש בית במחיר סביר ואולי גם לקבל הטבות כלכליות כתוצאה מהחיים באזור. עכשיו כן חשוב להראות שבעצם הדימויים האלה שאנחנו שומעים אותם יותר ויותר גם בקרב התושבים אבל גם בקרב אנשים אחרים שבאים במגע עם התושבים בעוטף בעצם ממחישים לנו את המעברים החדים בין המצב הביטחוני וכפועל יוצא מזה גם המצב הפיזי והנפשי של התושבים באזור לבין המצבים אחרים שהם פורחים הייתי אומרת בתקופות של שקט ורגיעה באופן יחסי ואני חושבת שמול הדואליות הזאת צריך לדעת איך להתנהל ולקבוע את המינונים הנכונים, כי אני חושבת שמצד אחד מדינת ישראל כמובן רוצה להמשיך את הפריחה והסגסוג שהיישובים בעוטף עזה מראים לנו, והייתי אומרת כאיזשהו מודל עבור מדינת ישראל כולה, ועל העובדה שחוסן הוא באמת דבר שאפשר לפתח, ובאמת במאמץ, זה גם לא בא יש מאין, אלא זה מאמץ מרוכז ותהליך למידה ממושך, כפי שאנחנו יודעים עליו של 20 שנה. ומצד שני, לדעת בדיוק לתפור את החליפות המקומיות המותאמות לתושבים ולצרכים שלהם, וכל הזמן לבצע את אותו מיפוי נדרש לשם העבודה הזאת.
תודה. מאיר, אנחנו נסיים עם הדברים שלך.
תודה. אני מציע לצאת רגע מהפריזמה החשובה מאוד של עוטף עזה והסתכל על מדינת ישראל בכלל. ויש כאן לקח מאוד מאוד משמעותי ממה שקרה כאן, ואני לא בטוח שהוא חודר בצורה מספקת, ולכן צריכים להדהד את זה בצורה מאוד ברורה. עוטף עזה, 20 שנה, מאותגר מצד אחד, מטופל היטב מצד שני, והתוצאות הן מצוינות. עם כל מה ששמענו, בעיה פה, בעיה שם, יש. אבל עוטף עזה, לא רק היישובים הצמודי הגדר, לא רק הקיבוצים, לא רק המושבים, אלא גם סדרות, במצב מצוין. אוקיי? הדבר הכי ברור זה הצמיחה. הצמיחה יותר גדולה בעוטף עזה משהו בכל מקום אחר במדינת ישראל. אוקיי? וזה לא עוד במקרה. זה לא קרה מעצמו. וזה מהות החוסן. לכן אני אומר, יש הרבה מה לשפר, שמענו, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה היא סומנה לנו על ידי ההצבעה לאשדוד ואשקלון. באימות הבא, זה דבר ברור לחלוטין, אם וכאשר הוא יגיע, אוקיי? כל מדינת ישראל תהיה תחת ירי תלול מסלול, כולל מדויקים, כולל הפרעה מאוד משמעותית בתשתיות החיוניות, חשמל, מים וכל מה שקשור בזה. אוקיי? זה סיפור אחר לגמרי. ולכן מה שצריכים לעשות, וזה אנחנו כבר אומרים הרבה מאוד זמן בעבודות שלנו, לקחת את המודל המוצלח והקיים והמוכח של עוטף עזה, ולפרוס אותו בהתאמה כמובן, הנדרשת, לכל מדינת ישראל. המאמץ הנוראי הזה שלקח לנו לעבור מעוטף עזה לאשקלון, ואכן יש באשקלון מרכז חוסן, והוא תרם את חלקו גם כן בהתמודדות הזו, כן? היה מגוחך לדעתי, בגלל שאין כאן עניין של תפיסה מרחיבה. יש כאן עניין של דונם פה ודונם שם. זה לא ילך. עכשיו, זה לא רק העניין של החוסן, זה עניין של המיגון, זה עניין של ההתפנות, זה עניין של התייחסות כוללת לחזית האזרחית. היא נדרשת עכשיו, כי אחר כך יהיה מאוחר מדי להתמודד עם הדברים האלה, כאשר הדברים יקרו.
הדברים ברורים. מאיר, קרמית ומירב, תודה רבה לשלושתכם.
תודה רבה. לך, ירון.